עוד כמה מילים נזכיר על העניין נושא ונותן באמונה. הרב ראשית חוכמה עליו השלום, יש לו בסוף ספרו פרק שלם המדבר בעניין מסע ומתן. כך כותב הרב ראשית חוכמה, מסע ומתן, והנושא ונותן באמונה. הקדוש ברוך הוא מברך מעשה ידיו. כדאמרינן בויקרא רבה, אמר רבי לוי, בזכות ברכות מברכות בעליהן, כללות מקללות בעליהן. מבאר מה פירוש ברכות מברכות בעליהן, הוא אומר, העץ יוסף שמה מפרש, שאמונה זה ברכה, כמו שדרשו בגמרא, א' ב' ג' ד', א' ב' אמונה ברכה, ג' ד' גזל דלות. אז הוא אומר ברכות, ברכות בעליהן, ברכות, האמונה מברכת את מי שמתעסק איתה, אבל הגזל סיבת הכללה, לפי שהיושר מבורך מהקדוש ברוך הוא מהבריות, והגזל להפך. אומר הרב, כיצד אבן שלמה יהיה לך אם עשית כן יהיה לך? מה שאדם עושה מסע ומתן, אם עושה לצדק זה יהיה שלו, ואז יהיה לך לצא ולתן, לקח ולמכור, כמו שנאמר והיה לך, ואם לא, חס ושלום, באים אחרים ולוקחים ממנו. לכן כותב ראשית חוכמה שהראשונים הצדיקים, שהיה נפסד מהם אפילו שקל אחד היה נופל, מיד היה עושה וידוי ובוכה, ועל השקל הזה שעבד, אלא מי יודע איזה אבון עשה, איזה גזל, שוודאי אם השקל הזה נאבד ממנו, בטח הוא גזל, אחרת לא היה קורה. לפי כך הנושא ונותן שלא באמונה, בינו שמח בהלכו, ורודף אחר העושר ומשתדל לקנות ממון שלא כדין, הרי זה מביא רע על עצמו ועל העולם, ומזומן הוא להפסד גדול בגופו ובממונו, ופתע פתאום תפול מהרה בנכסיו ברמינן, והצטרך לבריות שעליו נאמר קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, וחצי אמר יעזבנו, ומה טוב ומה נעים, המעט שקנוי לאדם בדין ובמשפט מן הערבי הקנוי שלא כדין. שם הוא מביא גם שהיו החסידים הראשונים נזהרים מאוד, היו קונים קבר לעצמם בחיים, כשזה סגולה לאריכות ימים, וגם על צד שאם חס ושלום נפטר בערב שבת או מוצאי שבת או באיזה שעה דחוקה, אז איפה ימצאו לו מקום, וגם אולי ימצאו לו מקום יד אדם רשע, אוי ואבוי, שמרחם עלינו על המתים שלנו היום, גם מתים צריכים מזל. פעמים מת נפטר וקוברים אותו ליד איזה רשע אחד. מה יהיה איתכם אתם? אביא לך מיקרופון? מה יהיה? מדברים על מתים עכשיו חוץ מכם. אז הוא אומר, זה המת הזה, אם קוברים לידו אדם רשע, או מחלל שבת, או חס ושלום, בעל עבירות, עליו נאמר, אוי לרשע, אוי לשכנו. שכן צדיק, סובל בגללו. זה אחד. שתיים, כותב הרב מעבר יבוק, שהצדיקים בלילה הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים ומגלים להם סודות של התורה וכל מיני אורות וגילויים, והביא את זה לשם הציוני על פרשת ויחי. ואם יש לידו אדם לא ראוי, מונעים ממנו אור בגלל השכן. אז ככה זה חמור. שמביאים צדיק לקבור שם באותה חלקה, כולם שמחים, כל המתים שם שמחים, יוצאים לקראתו ושמחים. והם מביאים ברמינן לקבורה אחד רשע, כולם בוכים וצועקים ביי ביי. לכן זה חמור מאוד, ואפילו צדיק גמור ליד צדיק שאינו גמור, אסור. פורש בשולחן ערוך, היום לא מקיימים את השולחן ערוך. אין קוברים רשע אצל צדיק, ולא צדיק אצל בנוני, ולא צדיק גמור אצל צדיק שאינו גמור, אלא כל אחד לפי העניין שלו. זה צריך תפילה וישועה. מחוץ לזה שאסור לקבור איש ליד אישה שאינה שלו, וזה הם לא נזהרים. השם מרחם עלינו. אז החל אומר יזהר בזה, ועוד אומר דע שנזק הנמשך מלומן שאינו של יושב, כתב הרעבד בשער הקדושה, והעתיק דבריו ארוחות חיים ומרן בבית יוסף והשלה, והוכיח שגם אם ייתן ממון זה לצדקה לא יועיל לו. יגנוב ואחרי שגנב ולך ויגיד אני אתן את זה לצדקה לא יועיל לו, כי לא יועיל לו אוצרות רשע, וצדקה תציל ממוות ואשרי השם דרכיו. ככה זה המעלה. אז עד כאן בקשר למשא ומתן באמונה. עכשיו נדבר איזה על המנהג של שזה חובה של לימוד חוק לישראל כל יום. שמנהג ישראל קדושים זה כבר יותר מ-500 שנה, לומר כל יום ללמוד סדר של חוק לישראל שהוא תורה, נביאים וכתובים, אחרי זה משנה, גמרא, זוהר וגם מוסר והלכה. זה חובה על כל אחד ואחד כל יום, מדי יום ביומו. המקום של זה בגמרא במסכת קידושין. הגמרא במסכת קידושין אמר רב ספרא בשום רבי יהושע בן חנניה, מה יכתיב ושיננתם לבניך, אומרים את זה לשמע ישראל, התקרא ושיננתם אלא בשילשתם. מה בשילשתם? ישלש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. בקשה הגמרא, מה זה שליש תלמודו? מי יודע כמה חיים, מי יודע כמה הוא חי, נעשה שליש החיים שלו, 20-20-20, הוא בטוח שיהיה. אלא מתרץ את הגמרא, לא צריכה אלא ליום את הימים שלא ישלש. אז ככה גם כתב הזוהר הקדוש רב אברהם גאון בשו"ת הגאונים. אז כתבו, מה זה ליום? כל זה מדובר בתחילת לימודו. אחד שלא יודע ללמוד, זה עכשיו התחיל ללמוד, ייקח לו יומיים ללמד תנ"ך, יומיים ללמד משנה, יומיים ללמד תלמוד. אבל אחרי שכבר למד ויודע את המקרא ובקיא בו, אז מה ישקיע שליש מהזמן במקרא? זה שנה ראשונה. אחרי שנה אחת יודע כבר את המקרא, אז שעתיים כל יום, רק שעתיים, והשאר יעשה ילמד משהו אחר. אז ישלים את זה. בכל אופן, מכאן למדנו שיש חובה לאדם ללמוד כל דבר ודבר. התוספות שמה הביאו שכל יום יחלק זמנו לשלושתם, כפי שסדר אברהם גאון לומר קודם ברוך שאמר מכאן משנה וגמרא. התוספות אומרים שלכן אנחנו יש לנו בתפילה השחרית שלנו שמה גם מקרא, איפה עוזב, שאנחנו קוראים פרשת התמיד, פרשת הכתורת, זה מקרא. משנה, מה יהיה הסוף? אנחנו גם ילדים פה, ואחר כך משנה אנחנו לומדים פרק איזה הוא מקומן, וגמרא זה אביי, קטע של אביי, איפה זה? זה במסכת יומא, ושאומרים ברייתא דרבי ישמעאל, זה גם כן מכלל מכלל הגמרא. ואחר כך הוא התחיל ברוך שאמר, זה מזמורים של דוד המלך, כיוון שאז אנחנו צריכים להכין עצמנו לתפילה, סבח ופאר את הבורא. הוא אומר מזמורים שירי דוד עמדך נהדרך השם אלוקנו שבחות ובזמירות. אז זה הסדר שחובה על האדם. בא רבנו הארי בשער המצוות וכותב, ואני אקרא לכם את לשונו: ועתה נבאר סדר עסק התורה שיעסוק האדם בכל יום. תחילה יקרא מקרא תורה, ואחר כך נביאים, ואחר כך כתובים, ואחר כך קבלה, ואחר כך משנה, ואחר כך תלמוד, ונעל עד שהקבלה תהיה באחרונה. לפי שסדר המדרגות ילמד למעלה, הם מתחילים מן המקרא ומסיימים בקבלה, וזהו פירתם. תחילה יקרא בתורה מפרשת השבוע ההוא ביום ראשון 6 פסוקים ראשונים, יום שני 4 פסוקים שלאחריהם, יום שלישי 5 פסוקים שלאחריהם, ביום רביעי 6 שלאחריהם, ביום חמישי 5 שלאחריהם. כללות כללותם כולם הם 26 פסוקים. אז זה יוצא 26 פסוקים בחמישה ימים הראשונים של השבוע. ואחר כך כתב גם כן בספר שער רוח הקודש שצריך להיזהר שלא לבטל בכל יום הקדוש של מקרא משנה תלמוד וקבלה, עם הכוונות שלהם כמבואר במקומו, וצריך להיזהר בזה מאוד. וכך כתב גם בשאר הגלגולים, שזה הסדר הקצר שציווה רבנו הארי, שעניין ההשגה שכל מי שרוצה להיות תלמיד חכם אמיתי חייב להיזהר כל יום בלימוד של התנ"ך הזה, שמובא עם המשנה, הגמרא וחלק מהזוהר. עכשיו לא ישנה את הסדר, למה? זה מסודר כל יום לפי הסדר שלו. איך? יום ראשון זה משניות סדר זרעים, יום שני משניות סדר מועד, יום שלישי משניות סדר נשים, הרביעי סדר נזיקים, אחר הסדר קודשים, חמישי, שישי סדר טהרות. זה הסדר שלהם. עכשיו הסדר שלהם, לפי מספר הפסוקים, זה לפי יוד כ וו כ. איך? קח את אות יוד, חלק אותה לשתיים, יום ראשון שש, יום שני ארבע, נהיה יוד. קח את האות כ, שם אותה ביום שלישי, זה חמש. קח את האות וו, שם אותה ביום רביעי, שש. קח את האות האחרונה, שם אותה ביום חמישי, חמש. יום השישי מה קורה? את כל הפרשה כולה. הרי חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. אז זה מתי? זה ביום שישי. ביום שישי מתחיל מההתחלה עוד פעם, אפילו שהוא קרא כבר את ה-26 פסוקים הראשונים במשך חמישה ימים שעברו, הוא חוזר על כל הפרשה מתחילתה ועד סופה, וקורא אחר כך את ההפטרה, ובזה השלים את הסדר. איפה כתובים? אז ביום שישי אומר השם מלאך גאות לבש, זה מזמור של יום השישי. ואם קרה השם לא קרה את זה ביום השישי אלא בשבת, שבת אומר אחרה מזמור שיר ביום השבת, זה מזמור שלו וזה מזמור שלו, כל אחד מזמור ביומו. אז זה הסדר המתוקן, לקרוא אותו כל יום ביומו ולא ישנה אותו. כתב שם שמי שלא קורא את זה הפסיד איזה יום אחד, עליו נאמר מעוות לא יוכל לתקון, אותו יום חסר התיקון שלו, כי החלק הרוחני של הנשמה שיבוא לו לאדם יבוא לו על ידי קריאת הפסוקים של אותו היום. ולכן צריך להיזהר בזה מאוד, שאדם ישתדל למצוא זמן מתאים מתי יקרא את החוק לישראל הזה. אפשר גם לפני התפילה, שלא יכול למשל לקרוא את זה אחרי התפילה שהוא ממהר או שהם מסיימים מאוחר, יכול לפני התפילה מעלות השחר להתחיל. ומי שרגיל בזה, זה לא ייקח לו הרבה זמן, עניין של רבע שעה, 20 דקות מקסימום. מה לא הבנתי? מה פעם אחת? את מה? ומה אמרתי לך עכשיו? ביום השישי חוזר על הפרשה מההתחלה. מה? ודאי. כל קריאה זה שניים מקרא ואחד תרגום. כל קריאה שניים מקרא ואחד תרגום. זה לא הולך אחד. גם ביום ראשון שהוא קורא, הוא קורא את התורה שניים מקרא אחד תרגום. שניים מקרא, אל תגיד לי פעמיים, שניים ואחד תרגום. עכשיו הנביאים קורא אותו פעם אחד מקרא, לא צריך שניים מקרא, שניים מקרא זה רק הפרשה. נביאים אחד מקרא אחד תרגום, כתובים אחד מקרא אחד תרגום, משנה אחד מקרא, אבל יקרא עליה פירוש, שיבין אותה מה כתוב, וכן גמרא. זוהר, גם אם לא מבין, קיים את המצווה. כך כתב רבנו אחידה עליו השלום, ספרו עבודת הקודש, שהזוהר, אפילו שאדם לא מבין אותו, נשמתו מבינה. מה בעברית? את מי? זוהר, מה שווה? זוהר בעברית, רבנו, רבי שמעון בר יוחאי כתב אותו בעברית, כתב אותו בערבית. בריך שמי, ראית בריך שמי בעברית? מאיפה זה בריך שמי? זה מזוהר ויקהל, דף רשב"ב. זה לא בעברית. הפרשיות, מה הבעיה? אם אתה יש לך זמן, אתה רוצה לקרוא עוד שתיהן, תקרא, אבל לא צריך. מספיק הפרשה הראשונה, היא הקובעת. ביום שישי, זה עניין אחר, אני צריך לקרוא כל הפרשיות עם הציבור. מה קורה בבית הכנסת בשבת? קוראים את שתי הפרשיות, אז ביום שישי צריך לקרוא את שתיהן. אבל בחמישה ימים הראשונים לא צריך לקרוא את שתיהם, אלא קורא הראשונה בלבד. למשל יש אחרי מות קדושים מחובר, אז הוא קורא רק פרשת אחרי מות, פרשת קדושים לא צריך להגיד. כן להר וחוקותיי, קורא רק בהר, ואת בחוקותיי לא קורא. שנה הבאה יהיה עוד פעם, יהיה שנה מעוברת, אז יקרא שבת אחת בהר, שבת אחת בחוקותיי. כן וחבות.
יש
נקודה ידידי שבקריאת שניים מקרא ואחד תרגום לא מתחשבים בהפטרה של השבת. אנחנו מתחשבים בהפטרה ששייכת לאותה פרשה. לדוגמה, פרשת כי תישא. ההפטרה שמה שאליהו קורא לישראל ואומר להם עד מתי הם פוסחים על שתי הסעיפים. אם השם הוא אלוהים וכוח הרם, בעל הוא אלוהים וכוח הרם. בבית הכנסת קוראים שבת שקלים. וההפטרה ויכרותי הוא ידע. מה אכפת לך? אתה קראת לך את כתיסה, תקרא את ההפטרה של כתיסה. וכן פרשת משפטים. פרשת משפטים, שם אומר, הן ישלח איש את עבדו ואת שפחתו העברי או העברייה. ושם הרבה פעמים זה יוצא שמה, ואיזה יוצא משפטים בשלח יתרום משפטים, זה יוצא ראש חודש אדר. גם כן, עוד פעם, יוצא שקלים. הרבה פעמים זה יוצא שקלים אז. אז הוא לא צריך להתחשב במה שקורה ביום שבת. וכן אני יוצא שבת ראש חודש, או בשבת מחר חודש, כמו שהיה לנו לפני החודש העבר. שבת, והיום אלו יונתן מחר חודש, הוא לא קורא מחר חודש. הוא קורא את ההפטרה של אותה השבת. שתי פרשיות, תמיד ההפטרה השנייה. הרי הוא סיים, דאר בחוקותיי, הוא סיים בחוקותיי, אז הוא קורא את ההפטרה של בחוקותיי. תמיד זה הסדר. יום רגיל, כי התורה אני צריך לקרוא אותה פעמיים ואחרי זה לקרוא תרגום. למה? כמו שאתה קורא תרגום, אז לא יהיה התרגום, שב, אתה מפריע, לא יהיה התרגום, היום כל ברוך השם הכוכבים באו ממצילותם, לא יהיה התרגום שונה, כמו הקריאה צריכה להיות פעמיים והתרגום אחד. עזוב אותו, מה אתה רוצה ממנו? הבנת? זה הטעם שאנחנו עושים שניים מקרא אחד תרגום. איך מה? ביום שישי אתה שואל ביום השישי. ביום שישי שהוא מסיים כתב השאלה שלא יסיים בתרגום אלא יסיים במקרא. ואיך יהיה? יהיה הסדר אחרי שגמר את הפסוק האחרון של הפרשה חוזר עליו עוד פעם, על הפסוק, במקרא עצמו. כן. ולא יפסיק שם, כן לעמוד על הפרק, יתחיל פסוק מהפרשה הבאה. למה מה? אני בוחר בשעס, כל היום אני לומד שעס. מה אתה מדבר? מה נזכרת עכשיו? תביא משלוח מנות אחרי פורים. בקיצור, בא רבנו אחידה עליו השלום. וכתב בספרו דבש לפי. יש לו דבש לפי, הולך לפי א' ב'. שם יש לו מערכות. ומערכת האחרונה, תו, מערכת תורה. מערכת תורה יש שם דף שלם, העריך מאוד מוסר נורא, אני אקרא לכם כמה מלשונו שם, בסעיף מ' א'. אומר כתב כי רבנו האר"י ז"ל תיקן לימוד תנ"ך משנה וגמרא וזוהר כנגד ארבע עולמות אצילות יראה יצירה עשייה. בזמנו כבר סידרו ספר חוק לישראל מסודר ומתוקן בכל פרשה ופרשה. ואני בעוני הוספתי בכל יום שילמדו קצת מוסר, זה המוסר שיש לנו שם, זה מהרב חידה, וקצת דינים מהרמב״ם. כבר נתפס ספר חוק לישראל תוספת הנזכר. כאן הוא כותב, וכן הוא בחוק לישראל יוסף לחוק בכל יום אחר לימוד הזוהר. כתב החידה, יוסף לחוק מוסר מלכים והלכה פסוקה יום ליום, יביע דברים המחוברים ואשר סידרתי אני בעוני. והיין מה שכתב הגאון יחסיד רבנו אלעזר פאפו, בעל הספר פלא יועץ בספרו חסד האלפים סימן קוף נ"ה. ואין עתה התפשט המנהג ללמוד חוק סדר חוק לישראל המסודר מרבנו האר"י ז"ל, אשר איש יאחוז בו ולא ירפנו חוק ולא יעבור, שבמעט זמן זוכה האדם להשיג תנ"ך, משנה, גמרא, זוהר, מוסר והלכה. ומה טוב שהתלמיד חכם יודע ספר שבעיר יקרא אותו בקול רם לפני כל הקהל, ואליו יאספו כל יראי השם וחושבי שמו וילמדו איתו, ויפרש להם הגמרא והזוהר אם הוא מתוכחת מוסר, ויוסף לחוק באופן שכל הרוצה יוכל לזכות בו אפילו היותר מארץ. כולם יזכו להבין למה החכם הזה יקרא להם, כולם יזכו להבין. ויפרש להם הגמרא והזוהר וכן תוכחות מוסר באופן שכל הרוצה יוכל לזכות בו, ולא יאבדו הזמן ויאבדו טובה הרבה. אשרי שירא את השם ושותם חפץ מאוד, והשם יהיה באזרו ולא יחסרו כל טוב. עד כאן דבריו של הרב חסד לאלפים עליו השלום. עכשיו הסדר הזה הוא צריך לכולם, לא כמו שיש חשבו שהתלמידי החכמים פטורים. יש טוענים טענות שב שכאילו אם אדם לומד גמרא אז פטור. למה? אומר שאני לומד גמרא כל יום, בתוך הגמרא יש פסוקים, בתוך הגמרא יש לפעמים תורה, לפעמים יש, לפעמים אין, נביאים, כתובים, אז זה בנון. והגמרא כבר אמרה, למה שמו תלמוד בבלי? השם שבנון מהכל, תורה, נביאים, כתובים, מקרא, משנה, גמרא, יש בו הכל. בתוך הגמרא אתה מוצא חלקים, פתאום משנה, פתאום תוספתה, פתאום לפעמים איזה מאמרים, תניה, תנו רבנן, ברעיתות, משניות וכדומה, אז בנון בכל. אבל עדיין אומר הרב חידה זה לא טוב. כותב הרב חידה, מכאן תוקחת לתלמידי חכמים שאינם רוצים ללמוד כי אם גמרא ופוסקים ומבזים בליבם אלה שלומדים תנ"ך ומשניות וספרי מוסר, ואין בעבון לא יבינו כי אף פעם למה לימוד בגמרא יקר מאוד. ואמרו אלו לקדוש ברוך הוא בעולם הוא אל ארבע עמות של הלכה, וכתב רבנו תם שהתלמוד כלול בכל, מכל מקום כל זה היינו ללומדי תורה לשמע בענבה, וכמו הראשונים שהיו קדושים מאוד ונשמרים מכל דבר ונשמתם ממקום עליון. אבל בדור יתום הזה כי גברה סתרה אחריו ועקבתה דמשיחה, ויצר הרע רודף יותר מכולם את התלמידי החכמים. אותם התלמידי החכמים שלא רוצים ללמוד מוסר על הרוב, והם מתגאים בלימודם וחושבים שהם חכמים גדולים, ומבזים את הזקנים בגדולי דורם, ואינם מקפידים להתפלל כהוגן, פוגמים ברית הלשון והרעות וכיוצא, ואין תורתם רצויה כי אינה לשמה. מכל האמור תלמידי החכמים אשר נגע אלוהים בליבם ימהרו לשוב וילמדו מוסר, ותכף יכירו בגאוותם ומהות לימודם, ואשר נכשלים בכמה עניינים וישובו אל השם, ואז לימוד הגמרא יעלה לרצון לפני השם ונסלח להם. ולימוד קצת דינים מהרמב״ם ושולחן ערוך בכל יום הוא דבר גדול. וכתב מורנו רבנו שמואל בנו של הרשב"ץ לתשובת הרשב"ש סימן נון ב', שאם לומד שני דינים מהרמב״ם כל יום מקיים כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה אמר הלכות? הלכות מאות רבים שניים, אז ילמד שני סעיפים של הרמב״ם. ולמה הרמב״ם? כי בזמנם עדיין שולחן ערוך לא היה נפוץ, לא היה מצוי. היום שיש לנו שולחן ערוך אז או הרמב״ם או שולחן ערוך, אבל לא ספר אחר. ואני יודע אם זה הלכה כמוהו, פעמים זה הלכה חולקת, אבל הרמב״ם בשולחן ערוך כל ישראל קיבלו עליהם את ההוראות שלו. בפרט אנחנו פה בארץ ישראל, פה זה נקרא אתרי דה הרמב״ם ואתרי דה מרן השולחן ערוך. לכן עשו לנו פה להורות ברבים נגד הרמב״ם או נגד השולחן ערוך, כי קיבלנו עלינו את ההוראות שלהם, שהם היו גדולי ישראל והתקבלו כמו נדר, זה ההלכות שלהם. לכן אדם שלומד הלכות אומר שתי הלכות מהרמב״ם כל יום או שתי הלכות מהשולחן ערוך, זה יש לו כרטיס כניסה לעולם הבא. משנה יותר מזה, כל השונה הלכות וכל יום, כך כותב רבנו שלמה בנו של הרשב"ץ. הוא היה, רשב"ץ היה חתנו של הרמב"ן עליו השלום. הוא נקרא, הוא היה נכד של הרמב"ן, רבי שלמה בן הרשב"ץ. למה הרשב"ץ, הבת שלו התחתנה עם הבן של הרמב"ם, והבן של הרמב"ם היה שמו שלמה, והוא קרא לו על שמו שלמה, הבן של הרמב"ן. אז אם כן ככה הוא כותב, הוא מביא אחר כך, וכדבנה תליה ראיתי לרב המופלא חסידה קדישה מורנו הרב חיים בן עטר. מי אומר את זה? הרב חידה ספר לנו סיפור אותנטי שהיה ילד, אבל הוא היה בגיל 16 למד אצל רבנו חיים בן עטר. שסידר קריאה נאמנה בכל ליל מוצאי שבת מתחילת הלילה עד הבוקר, והילק הלילה לארבע משמרות. בכל משמרה היה לומד משנה, גמרא וזוהר והלכה פסוקה, וכך הוא בלימוד ארבעה חלקים היה מיוסד הכל במספר במפקד שמות הקודש. אז רבנו חיים הרעתר היה לו סדר, כל מוצאי שבת היה מחלק את הלילה לארבע חלקים. הוא אומר, חלק אחד, רבע הלילה היה לומד משניות, רבע הלילה של מוצאי שבת גמרא, רבע הלילה זוהר, רבע הלילה הלכה. אתה רואה מה זה? זה רבנו חיים הרעתר על הראש שלו. זה כל שבוע ככה היה עושה. וכן בספרו מחזיק ברכה מורה באצבע כתב שעניין תוספת נשמה מהשבת תבוא על ידי קריאת שניים, על ידי קריאת חוק לישראל, ודבר זה שייך יותר בתלמיד החכמים. למה? תלמיד החכם שלומד תורה זה ודאי יש לו נשמה, שמעת שמי, כן? כן, פירוש רש"י על מה? אתה שואל על יום שישי, אז תגיד לי עד שאני אבין אותך. אתה מדבר עמוק. נו, גם ביום שישי, גם ביום רגיל, נו, רוצה לקרוא פירוש רש"י, נו, נו, דבר. לא, אם הוא רוצה לקרוא פירוש רש"י על כל פסוק, מה זה בסוף? מה יצא מזה? השאלה לא כתב שמי שלומד שניים מקרא ואחד תרגום, ואלה שקוראים את כל הפרשה פעם אחת הוא קורא אותה אוטוסטרדה, ועוד פעם חוזר עליה, פעם שנייה אוטוסטרדה, פעם שלישית קורא את כל התרגום, אומר זה לא נחשב כלום, למה הוא לא מבין שום דבר, הוא לא יודע כל פסוק על מה חוזר. אבל שהוא קורא אותו פסוק ובמקום קורא את התרגום הוא מבין. אותו הדבר גם רש"י, מה יצא מזה? אני אקרא את כל רש"י ככה, זה יצאתי ידי חובה, מה, איזה סדר זה? לא יצא מזה כלום. אבל הוא צריך לקרוא את הרש"י על אותו פסוק, על אותו פסוק יש רש"י, קורא אותו. אין רש"י, ממשיך על עד שבא לפסוק הבא, וכן על זה הדרך, זה הסדר של הלימוד. אבל זה לא חובה רש"י, כן? בחוק לישראל, בלב הכי מסודר שמה, או הרמב״ם או שולחן ערוך, אין הלכה אחרת. תפתח את כל החוק לישראל מבראשית ועד פרשת וזאת הברכה, כל יום יש לו או הרמב״ם או שולחן ערוך, אין משהו אחר. לא תמצא לא קיצור שולחן ערוך, לא חיי אדם ולא שום פוסק אחר. הבנת? אז אם כן, זה הסדר, זה הסיבה, כיוון שקיבלנו עלינו את ההוראות של הרמב״ם. עכשיו, הגאון יעבץ בסידורו עמודי שמיים, שם הוא כותב הקדמה ארוכה בחיוב לימוד סדר מעמדות כל יום. יש גם סדר מעמדות שיש בסוף החוק, יש חוק לישראל, או יש איזה ספר תהילים שהדפיסו בסופו את סדר המעמדות. מה זה סדר המעמדות? שהיה בית המקדש קיים, היו עובדים הכהנים עושים קורבנות. בזמן שהכהנים היו מקריבים, ישראל היו קוראים את הסדר הזה של המעמדות, פסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, פסוקים של כתובים, וכל מיני מאמרי חז"ל, מדרשים ששייכים לקורבן של אותו היום. זה סדר המעמדות נקרא. השם העריך בזה וכתב שסדר לימוד זה הכלול מתורה שמכתב שבעל פה חובה על כל אדם מישראל, בין עשיר בין עני, בין בעל מסע ומתן, בין בעל מלאכה ואפילו בעל ייסורים וחולה, צריך לקיימו בכל יום. ונראה שלצורך זה נסדר אחר התפילה הסדר שקוראים מעמדות, כדי לזכות כל אדם שיהיה הן חכם הן טיפש הן בעל מסע ומתן, יזכור הכל באיזה לימוד של תנ"ך וקצת מהתורה שבעל פה הלכות והאגדות. ודון מינה ועוקה באתרים שגם לגבי סדר חוק לישראל הוא גם לתלמיד חכם שיודע את כל התורה, וכל זאת כדי שיזכה כל יום ללמוד מכל הסוגים כולם. אז לכן תקנו לנו לומר סדר של חוק לישראל כל יום. ככה רב חידה הביא גם במורה באצבע שאחר התפילה ישתדל ללמוד את הסדר הזה של חוק לישראל, ואומר זה קריאה נאמנה חוק ולא יעבור, ויש תועלת עצומה לנשמה של האדם בעצם הקריאה הזאת. גם רבנו חיים פלאצ'י בספרו כף החיים כותב שגם אם יש חס ושלום מתופסי התורה, אלה שלומדים תורה, שהם חס ושלום מתרשלים מהלימוד הזה, אומר זה לא נכון, טעות. אפילו שהוא בתורתו יגיע יומם ולילה ולומד תלמוד בבלי, ובכל זאת אני אומר לו, עיניו תחזנה משרים מה שכתב הרב חידה, ומזה ילמד יוסף חכם, יוסף לקח, ילמד חכם, שלא יוותר על הלימוד הזה כל יום. גם רבנו בן ציון אבא שאול היה מאוד מקפיד בזה, הוא בעצמו היה לומד כל יום, שבדרך חיים מרן חכם עובדיה, אני ראיתי אותו כמה פעמים, יושב עם כל הגדלות שלו בתורה, יושב לומד חוק לישראל כל יום. כל החכמים ככה היו, לא היו מבצרים בשום פנים באופן. כך כתב הרב אור לציון, כתב שגם התלמידי החכמים שלומדים תורה כל יום, ואפילו שיש להם סדר בתוך הלימוד, יש כאלה שמחלקים את הסדר שלהם גם ללמוד תנ"ך משך היום, ללמוד מדרשים, ללמוד הלכות, יש לו כל מיני סדר קבוע, בכל זאת את הסדר של חוק לישראל לא יוותרו על זה בכלל. כתב גם למה לומד כל יום חוק לישראל, יש לו חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אלא שהחיבור שלו כדמיון הטיפות, וככל שמרבה לעסוק בתורה החיבור חזק יותר ודומה לנהרות וים. לכן כך צריך באמת להיזהר בזה, כמו שראינו כל החכמים הגדולים ככה היו עושים, ואפילו אלה שפועלים היו עובדים היו קוראים חוק לישראל שהיו מקדימים לפניכם. גם רבנו יעקב רקח עליו השלום, הוא היה רב של טריפולי בלוב, גאון אדיר היה, בספרו שערי תפילה, שם העריך מאוד, העתיק את דברי הגאון חידה, כתבתי כל זה אומר לפי שכיוון אל האמת דעיקה בזה תלמידי חכמים שלא קוראים בו, ומי ייתן שיזהרו מכאן ולבא, כי קריאה זו אין קץ לסחרה בעולם העליון. ככה אומר הרב יעקב רוקח, שמי שלומד חוק לישראל כל יום אין קץ לסחר שלו שיש לו בעולם הבא. לכן יש בזה מעלה גדולה מאוד, זהר האדם להשתדל בזה הרבה, שמי שלא הספיק ביום יכול להשלים בלילה. אז מקרא לא קוראים בלילה ולא תרגום, אבל לפחות את המשנה ואת הגמרא ואת הזוהר ואת ההלכה ואת המוסר, כל זה זה חובה, זה מינימום שאדם צריך לעשות כל יום בשביל הנשמה שלו. אפילו, אבל לפחות הרמב״ם כתב שלא ישן בלילה עד שעסוק בתורה, ואם לא פרע את חובו בלימוד תורה ביום יפרע אותו בלילה. אם לא יכול להספיק ביום יקרא, כן, בליל שבת אין בעיה לקרוא מקרא, אבל תרגום יש ויכוח אם אפשר לקרוא בליל שבת או לא, דעת הרמה מפנו שלא קורא תרגום בליל שבת, אז כדאי את התרגום להשאיר ליום שבת עצמו. אז את המקרא יקרא ביום בליל שבת, ואת התרגום יעשה את זה ביום שבת עצמו, לפני התפילה או באמצע, במחירות, בכל אופן לפני שיסעוד סעודת שחרית. כן, זה יכול, אבל זה לא טוב. אני אגיד לך למה. לא, לא, זה גם, לא יודע אם זה גם טוב בדעבד, אני אגיד לך למה. מרן הבית יוסף עצמו העתיק את הזוהר בעניין הזה. הזוהר אומר שבשעת השליח ציבור קורא אסור שישמע שום קול, ולא לא רק בקול אלא אפילו בלחס, לא יהיה שום קול בבית הכנסת. ולמה? הזוהר אומר זה כמו מעמד הר סיני, קריאת התורה שיש לנו בשבת זה כמו מעמד הר סיני. במעמד הר סיני לא שמעו שום קול אלא רק קולו של הקדוש ברוך הוא אומר את עשרת הדיברות. כתוב אחר משה ידבר והאלוהים יענה בקול, ומשה תרגם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר פסוק פסוק, שהקדוש ברוך הוא היה אומר לא שמעו שום קול. אומר הזוהר, ולכן בשעת שהשליח ציבור קורא לא ישמע שום קול. בא מרן בבית יוספי כתב שם, ולפיכך זה שעולה עלייה, אומר השולחן ערוך, אם אתה יודע שאתה קונה איזה עלייה שישי או שביעי או שלישי או רביעי, איזה עלייה, תכין אותה ותקרא אותה בעצמך, ולא תיתן לשליח ציבור שיקרא. זה שאם השליח ציבור קורא אתה צריך לקרוא איתו בלחש, שלא יהיה ברכות לבטלה. וגם אם לא קראת יצאת ידי חובה, כי שומע כעונה, אבל בכל זאת אתה קורא איתו, זה לא טוב. אז תראה עד איפה מרן הלך רחוק. אז כל שכן וכל שכן שאדם לא יקרא שניים יקרא באותה שעה, לכן צריך להיזהר לך תחילה לא לעשות את זה, בפרט עכשיו שימים ארוכים בקיץ, יום שישי יש לו יום ארוך, מה שלא לעשות ביום שישי, במקום לישון ישן פחות חצי שעה ויקרא שניים יקרא באחת תרגום. מעריכים לו ימיו ושנותיו, זכות זה יחיה עוד 20 שנה, אז יהיה לו זמן מספיק לקרוא. יום טוב ויום שישי לא קוראים ביום טוב. באמצע השבוע חל יום טוב, ביום טוב לא קוראים חוק לישראל. ככה רב חידה כתב שם ביוסף לחוק. לא, מחר, מחרת, חוזר אומר את הפסוקים רק של התורה של אתמול, ומתחיל מהפסוקים של היום. למשל, היה יום טוב יום רביעי, אז הוא שלישי היה ערב יום טוב קרה, רביעי דירג, בא ביום חמישי, קורא רק את הפסוקים של תורה של יום רביעי, נביאים וכתובים לא צריך. תורה של יום רביעי, וממשיך תורה יום חמישי. וגם? גם ביום רגיל אם שכח, יפה. לפי זה יוצא שגם ביום רגיל אם שכח, כך צריך לעשות. כך הביא רבי יעקב רוקח. רבי יעקב רוקח יש לו הלכות, יש בחוק לישראל החדש שהדפיסו היום, אז בכרך הראשון הביאו את כל ההלכות האלה מרבי יעקב רוקח, עליו השלום. בספרו שערי תפילה. כן, מה? מה? לא, הוא קורא, הוא לא מסלים רק מקרא, הוא לא צריך תרגום. יש כאלה שזה לא היום שלו. אז הוא צריך לקרוא רק את המקרא של אתמול. כן. כן, אגב מבין מה ככה היה עושה. לא היה לו זמן ביום שישי לקרוא, או מי שיודע שהוא לא יספיק ביום שישי, וזה קורה לו פעם אחרי פעם, אז הוא יכול, מאמתי הוא יכול להתחיל? תוספות אמרו, מיום שבת במנחה. למה? הגמרא אומרת, תשלים פרשיותיו עם הציבור. מתי זה נקרא עם הציבור? שלמשל השבת הזאת היה פרשת בעלותך. פעלנו מנחה, קראנו שלח לך. אז מי מנחה התחיל שלח לך? אני יכול להתחיל מאז לקרוא שניים מקרא של שבת הבאה של שלח לך. והשבוע הזה כולו הוא שבוע של שלח לך. אני יכול לקרוא פסוקים של שלח לך. זה הסדר. אז אם כן, עכשיו פסוקי תורה קוראים שניים מקרא, אבל פסוקי הנביאים אמרנו שקורא רק אחד מקרא ואחד תרגום. מאיפה המקור? המקור הוא בשאר המצוות, אותו מקום של חוק לישראל, שם בפרשת ויתחנן כתב ודע כי צריך לקרוא כל אלו הפסוקים כדי שקוראים לפרשה בערב שבת. כל פסוק מהם שניים מקרא ואחד תרגום, זה מה שאתה קראת על זה פעמיים. ואחר כך יקרא בנביאים כל פסוק שני פעמים מקרא ואחת תרגום. מצאתי כתוב בקונטרישים, מי כותב רביחיים ויטל במקום הוא מתקן, שכל פסוק נראה מקרא פעם אחת מקרא ופעם אחת תרגום. מה זה נביאים וכתובים, לא צריך שניים מקרא. ואחר כך נקרא בכתובים עם התרגום שלהם. וכן כתב רבנו החידה עליו השלום ביוסף לחוק, שכך צריך שבכל יום יקרא פסוקי מקרא שני פעמים באחת תרגום, פסוקי נביאים וכתובים פעם אחת מקרא ופעם אחת תרגום. כך כתב גם באור צדיקים ועוד ועוד ועוד. עכשיו, כתב עוד, חייב אדם לשלש לימודו שליש בתורה שבכתב, דהיינו 24 ספרים, שליש במשנה, שליש בתלמוד. ואם לא תראה מה אמר משלי רבתה אשר הבאתי בקונטרסי, מנה מרקחת אשר בסוף ספר הנחמד מעשה רוקח של מוזקני, ושם פרק שלישי הבאתי כל המאמר באורך, ועיניך תחזן המשרים, שכל הקורא בהם תסמר שערות בשרו. ולא יוכל ולא ישתה לראותו שכל מה שקרה לו נחשב לו לכלום, שצריך לקרוא כל מה שכתוב שם. והשם הטוב יכפר בעד, הנה ככן מצווה כל איש אשר בשם ישראל יכונה, לקנות לו ספר חוק לישראל, לקרוא בו כל יום שהוא ספר נאה ויאה, שתיקה לנו הרב הקדוש תנא אלהי, הארי זלהה שבקריאתו זוכה כמעט קט בשלושה לימודים, מקרא משנה וגמרא. עכשיו צריך לקרוא את זה לפי סדר דווקא. פסוק אחרי פסוק, יום אחרי יום, ולא לדלג. אז לפי כך, מי שלא קרא יום אחד, זה מה ששאלו כאן, בא למחרת לקרוא, התחיל קודם פסוקי הפרשה של אתמול שהפסיד, ואחר כך ימשיך בפסוקי היום הנוכחי. אותו דבר אם דלג כמה ימים באותו השבוע. נגיד היה חולה, או שלא היה בעיר, או שלא היה לו חוק לישראל, ושכח יומיים, שלושה, או מחר נגיד יום רביעי. שלושה ימים הוא לא קרא השבוע, יקרא את של כל השלושה ימים, איזה את הפסוקים של התורה של כל השלושה ימים, ואחר כך יקרא את הפסוקים של התורה של אותו היום. כך כותב בשער המצוות בפרשת ויתחנן. אומר שעליו נאמר מעובד ואוכל לתקון, אבל הגאון חידה כתב, וגם רבי יעקב רוקח בשערי תפילה, כתבו שלכן ישלים אותם, את אותם פסוקים שלא קרא, ובזה יחשב לו שקרא עם הציבור, כיוון שזה באותו שבוע. רק יש שהסתפקו, אם זה שבוע הבא כבר די הלך. עבר זמנו, בטל קורבנו. השבוע האחר, לא יכול לעשות כלום. עכשיו, עוד דבר, ביום טוב, לא קוראים שניים מקרא ואחת תרגום, ולא חוק לישראל, ולכן שחל יום טוב בשביעי, בשבוע שיש סדר הפרשה בשבת כגון בראש השנה, חג השבועות וכדומה, אז למחרת משלים את הפסוקים. השנה לא היה לנו את הבעיה הזאת, כמו שהיה יום שישי חג השבועות, ולא בכיין בסדר קריאה שלו, אז יש רק שניים מקרא ואחת תרגום. אז קראנו את זה, יש קראו בליל שבת, יש קראו ביום שבת עצמו. אז עכשיו, אותם פסוקים של השבוע, כתב שם רבנו אחידה עליו השלום, בספרו מחזיק ברכה, מנהגנו שלא לקרות ביום טוב סדר קריאת הפסוקים של השבוע, וסדר חוק לישראל. כך כתב, כי בכל המועד טוב לקרוא חוק לישראל. ואגב כן, ישבו מה שדיבק ביום טוב. אז יוצא שבכל המועד כן קוראים שניים מקרא ואחת תרגום. אבל ביום טוב לא קוראים. חוק לישראל הכוונה. למה? בכל המועד יש מצווה לקרוא. ביום תשעה באב לדוגמה אין, לא יום תשעה באב הוא פטור מלימוד תורה. יום פורים יש, היה בשניים מקרא לחוק לישראל של אותו היום, אין הבדל. וכן ערב יום טוב יש, כל יום ביום שיש במשך השבוע. כך כותב הרב מעשה רוקח, ועיני כל זה יקום בראש השנה אשר חל באמצע השבוע, וכן אחד השבועות ואי של פסח, שחל באמצע השבוע, שיש הפסד, כי הוא צריך לקרוא 26 פסוקים, וחסר לו 126, מה יעשה? לכן למחרת ישלים את ה-26 פסוקים האלה. אבל ביום טוב ראשון של פסח, וכן ביום טוב ראשון של חג הסוכות, וכן בכל המועד, שאין קריאת הפרשה בשבת על הסדר, לא צריך להשלים. מה אומר הרב המעשה רוקח, הוא רבי יעקב רוקח עליו השלום. הוא אומר למשל, בכל המועד, מה יש בכל המועד? שבת חול המועד, אין מקריאת פרשה. ואין שם שניים מקרא ואחת תרגום, חופש. מה קורה? אם היום משה אל השם, ואתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני, זה פרשת כתיסה. אנחנו לא קוראים שניים מקרא ואחת תרגום. מתי קוראים שניים מקרא ואחת תרגום? דווקא בשבת שיש בה סדר הפרשיות. או שבת שחל יום טוב. נגיד ראש השנה חל בשבת. אז אין לי שם שניים מקרא ואחת תרגום. אז גם בשבוע אין סדר של הפרשיות. אז זה שבוע הבא. אז אין חובה. אלא אם הוא רוצה, זה מידת חסידות. למה? כיוון שכל יום אנחנו צריכים לקרוא שיהיה לנו גם פסוקים של תורה, גם נביאים, גם כתובים, גם משנה, גם גמרא, גם זוהר, אז יש. אבל מבחינת תיקון של השבוע, של קריאת השבוע, כיוון שאין בשבת קריאת השבוע, אני לא צריך. אני לא חייב את זה. מה? אז בשבוע הראשון שמה בשבת אין לי קריאת הפרשה, אז הוא לא צריך לקרוא, הוא לא חייב. כן, בשבוע הקודם, למה? בגלל שהשבת הראשונה זה שבת חול המועד, אבל השבת השנייה זה לא שבת חול המועד, זה כבר שבת רגינה, אז הוא צריך כן לקרוא. כן, הוא יתחיל ביום ראשון, למה לא? כן, גם בחול המועד הוא יתחיל, הוא יקרא. אין בעיה. לא, אין חובה, תראה, בחול המועד אין חובה כמו בשאר ימי החול. למה? למדנו שהוא זוכה לנשמה של שבת בקריאת חוק לישראל בימי החול. למשל השבוע הזה. שבוע רגיל, אין שום חג, שלח לך. אז יום ראשון, יום שני, יש לי שישה חלקים של הנשמה. כל יום אני מקבל חלק אחד על זה קריאת חוק לישראל. אבל אם חל בשבת יוצא שאין קריאת הפרשה, כגון שהשבת הזו יהיה שבת חול המועד או יום טוב, אז הפרשה נתחתה לשבת הבאה, אז אין לי את העניין הזה, את החיוב הזה. אבל יש לי חיוב אחר. מאיזה טעם קוראים שניים מקרא? משני טעמים. טעם אחד שמקבל הערה של שבת, טעם שני שכל יום יהיה משולש, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אז יש עניין כן בכל זאת לקרוא, לכן בכל המועד כן קוראים. זה לא חובה וזה לא נורא אם הוא לא קרה כמו בשאר שבוע אחר, שבוע רגיל, אבל יש חובה. כן. למה שסדרו לנו סדר קבוע, אז סדרו לנו סדר קבוע, אחר כך אם יהיה לך כל זה אין סוף לזה, ואנשים יתעייפו ויתבלבלו. יש חוק לישראל לשנת תפשין סמכתת, ויש חוק לישראל לשנת תפשין עין, ויש חוק לישראל לשנת תפשין עין א', זה אין לזה סוף. מה יעשו? אז לכן עשו סדר קבוע, שאת הסדר הזה אני חוזר עליו. וגם אני צריך לקרוא מתחילת הפרשה. תחילת הפרשה זה תמיד 26 פסוקים, ה-26 פסוקים האלה לא משתנים לעולם. בגמרא אתה יכול להגיד לי, פיום, אני אקרא פעם דף פה, פעם דף פה א', פעם דף צדי, פעם דף צדי ח', זה אולי אפשר לעשות, אבל בסדר הפסוקים, איך אני יכול לשנות? אני לא יכול לשנות בסדר הפסוקים. כן, כן. לא שמעתי אותך? מה הסיבה ש? כי ביום טוב לא צריך, הוא לא צריך את זה. כי אני, כל הסיבה, הוא אמר לך, הסיבה שרבנו ארי אומר, שבגלל שאתה מקבל כל יום חלק הנשמה שלך משבת הבאה, אז אתה צריך להכין לשבת הבאה החל מיום ראשון. אז כל זה שייך בימים רגילים, ימי חול רגילים שהם מקבלים מהשבת. אבל לא ימי חול רגילים, אלא ימי יום טוב או ימים טובים, יש בהם את האור שלהם, הם לא צריכים את השבת. זה הסיבה. ליל שישי, מה? יש 26 פסוקים. כן, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. פעם אחת. יש מי שאמר פעמיים, להלכה אנחנו קוראים פעם אחת. עכשיו, בחול המועד, מה? חוק בלי המשנה, אז זה יש לו ידיים בלי רגליים, מה אני אעשה לו? חסר, חסר. אז בכל המועד יש נוהגים לפי דברי הגאון חידה לקרוא את סדר חוק לישראל, אבל יש כאלה שאמרו שאין חיוב, כמו שאמרנו. הרב חידה כתב טוב לקרוא דבר יום ביומו. למה? בגלל הסיבה שאמרנו שיש לקרוא כל יום מכל המינים כולם, אבל מצד הקבלה, כיוון שיש לכל יום ויום מדרגה שלו, אין צורך בכל זה. עכשיו, בימי חול המועד שלאחריהם חל יום טוב, או שבשבת יש חול המועד ואין קריאת התורה של סדר הפרשיות, קורה אצל שבוע שעבר. למשל תמיד וזאת הברכה קורה, לפעמים שלוש שבועות אנחנו קוראים וזאת הברכה. כגון שקראו כבר בשבת בין יום הכיפורים לראש השנה היה האזינו, אחרי זה ויוצא סוכות יוצא בשבת, אז כל אותו השבוע למחרת יום הכיפורים אתה קורא וזאת הברכה, שבוע שאחריו אתה קורא גם כן וזאת הברכה, עוד פעם אתה חוזר על אותה קריאה כל יום ביום. כי למה? כי תמיד אתה קורא את הפרשה הבאה ולא את הפרשה הקודמת. הפרשה הקודמת כבר עברה, וכתב גם הרב חידה. אז כן, אבל בכל זאת הרב חידה כותב שיקרא, כיוון שאין יום שלא קוראים חוק לישראל, כיוון שאין יום שלא קוראים. אבל מה קוראים? הוא אומר תחזור על אותה פרשה, אבל לא ילך אחורה, יגיד יש למשל פרשת קדושים, אחרי קדושים היו מחוברות, קדושים לא קראתי ואחרי קראתי בוא נקרא קדושים. זה לא בכלל העניין של הפרשה שלנו. אנחנו נמצאים כעת לקראת פרשת וזאת הברכה, אז אתה צריך לקרוא את וזאת הברכה ולא פרשה אחרת. כן, כן. אז זה אין, הוא הפסיד, לא צריך, לא צריך. יוצא חמישי, יוצא שמחת תורה, יוצא שאת סדר בראשית לא קראנו השנה בכלל, אותה שנה לא קראו, נכון? מה אם נקרא בלילה? נו, ומה השאלה שלך? יש בליל שישי. עכשיו תגיד לי, אתה קורא פסוקים של קריאת שמע שעל המיטה, אין מקרא בלילה. אתה קורא בראש חודש בריחי נפשי, פה לא קוראים. יש הרבה מקומות עושים זה קיצוצים, לא קוראים. קוראים, נכון? צריך לקרוא. אז אין מקרא בלילה. מזמור לדוד השם רואי לא אחסר, אומרים לפני הסעודה בלילה, אומרים. וכן על זה הדרך, מי שנוסע בלילה תפילת הדרך צריך להגיד שיר המעלות ישראל עיני להרים וכל מיני פסוקים אומרים, גם בתוך ערבית אומרים, נכון? כן ויתן לך במוצאי שבת, אומרים. למה אומרים? הרי אין מקרא בלילה, אלא זה סדר תפילה. סדר תפילה שתקנו לנו לכל מיני קריאות שקוראים באותם זמנים, אין בזה חשש מקרא בלילה כלל ועיקר. להקפיד? לא, ואם הוא ישן והוא יפסיד את זה? לא, הוא יכול לקרוא את זה לפני חצות, אבל אם הוא יודע שהוא ישאר ער, אז הוא יקרא את זה אחרי חצות, אבל הוא לא בטוח שהוא ישאר ער, יקרא את זה לפני חצות. אז יוצא שבשבוע שהפרשיות מחוברות וקוראים בשבת שתי פרשיות, קוראים את הפרשה הראשונה בלבד, כי היא העיקר. ואפילו ששנה שעברה גם היה אותו דבר, לא יגיד שנה שעברה קראתי פרשת בהר, השנה אני אקרא פרשת בחוקותיי, לא. הוא לא עשה את הסדר המתוקן. הסדר המתוקן זה שייך לפרשת בהר, אז קוראים בהר. ואין לשנות. כך כתב גם הרב חידה, שמה בהקדמה שלו, הרי יש לו ספר, יוסף לחוק. שאת זה הוסיפו לחוק לישראל, שם בהקדמה כתב את כל ההלכות האלה הרב חידה. עכשיו טוב לקרוא את זה עם פירוש ראשי, את מה? את הפסוקים של התורה, או פירוש מצודות או הרדק על הנביאים, כמו שכותב הרב חידה. הרב חידה כותב שמי שקורא נביאים טוב ללמוד רדק, כי הרדק מביא גם מדרש וגם פשט של הפסוק. בפרט ספר תהילים, כותב הרב חידה, מי שרוצה להבין ספר תהילים כמו שצריך יקרא אותו עם פירוש הרדק. כן, יש רדק על התהילים, הוא נפלא מאוד, מסביר את כל העניין, מה דוד המלך התכוון באותו פרק, באותו פסוק, על איזה דבר, על איזה מהם. ככה האדם לומד ומעשיר את הידע שלו, ואז מבין את המשמעות של הדברים. אותו הדבר שהוא לומד משניות של חוק לישראל, ולמד איתם פירוש הברטנורה עליו השלום. ואילו כשקורא זוהר, גם אם לא הבין יצא ידי חובה. כך כתב הרב חידה בפירוש. הוא חבר וזה כתב השלה עליו השלום, כתב כשיתחיל לקרוא מקרא לא יזוז עד גמר תורה הנביאים כתובים היטב, ולא ידלג מפרשה לפרשה של השבוע כזה אחר זה, ולא יזוז משום פסוק עד שילמד אותו עם פירוש ראשי. הרב חידה צועק היה על התלמודי תורה שמלמדים תלמידים, מכירים להם פרשת השבוע, ללמוד פרשת שבוע עם ראשי. אנחנו ככה היינו גם בישיבת תורת יוסף שהיינו צעירים, כל יום שישי היה הרב שלומד איתנו גמרא, היה לומד איתנו כל הפרשה כולה, פירוש ראשי מתחילתו ועד סופו. כל שבת. אפילו אצל חכם בן ציון ככה היה. והם נוסיף גם עוד פירושים אחרים, כל מיני פירושים. למה? פירוש ראשי על התורה זה כמעט חובה. כי בלי זה איך אדם יודע את הפרשה. הראש כותב שאדם, שכל הסיבה שקוראים שתיים מקרא ואחד תרגום, כדי שאני אבוא לקרוא את הפרשה בשבת אני יודע במה דברים אמורים, על מה מדבר הפסוק. אני לא יודע, אז לא קיימתי את הפרשה. ואיך ידע? על ידי ראשי. היה אומר רבי עזרא עתיה עליו השלום, אם לא ראשי, ראשי. אם לא היה לי ספר ראשי הייתי צריך לפבור את הראש כדי להבין. אז ראשי הוא הראש שלנו. אחרי אמרו ראשי רבן של ישראל, זכר ראשי מה שאף אחד לא זכר. רמה מפנו כותב שהיו שלושה גדולי הדור באותו דור, הרמב״ם, ראשי ורבנו תם. שלושתם שלושה נשמות שגאוני עולם. אומר, ראשי הוא נשמת רב, לכן שמו רב. היה שמו של רב, רבי אבא, הוא קראו לו אבא. אבל בגלל שהוא היה הרב של כל הדור, לא רצו להשתמש בשמו, קראו לו רב. רב סתם, זה היה, זה הוא רבי אבא, זה רב. שאומרים שהוא רבי אבא של ספר הזוהר, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי. אחר כך הוא אומר זה ראשי. אחר כך היה הרמב״ם עליו השלום, תראי כזה חכם גדול, בקי ברפואה, בקי במהלך החודש, באסטרונומיה, אסטרולוגיה, ריבועים, משולשים, תראי מסכת כלאיים, איזה ציונים יש לרמב״ם. עד היום יש פרופסורים, רואים את זה, משתגעים, איך הרמב״ם ידע לדייק על אלפית המילימטר. הם היה להם כל הזמן טעות של איזה אלפית המילימטר באיזה משהו, וטענו שהרמב״ם טעות, עד שבסוף הם גילו שהמכשירים שלהם היה טעות. אותו דבר ידוע לפני 30 שנה, כל האסטרונומים בעולם, שם תחנת החלל בקייפטון, הם טענו שהזמן שלנו של המולד הלבנה יש לו טעות של 3 שניות. 3 שניות יש טעות. בסוף גילו שהמכשירים שלהם היו שגויים בשלוש שניות, ועד היום הם לא מבינים איך התורה שלנו, הגמרא, נכתבה לפני 1,600-1,700 שנה. שמואל ורב עדה, שניהם קבעו את החודש ואת העיבור ואת כל הלוח שיש לנו היום עם סדר המולדות והתקופות במסכת העירובים. תקנו את זה שמואל ורב עדה. צריך ראש אדיר, אתה צריך 6 חודשים כדי להבין את כל המהלך, ללמוד את כל המהלך הזה. והרמב״ם בא בספר בהלכות קידוש החודש, כתב את זה ככה כקורא איגרת. זה מדהים לדעת מה קורה במרחק 80 מיליון שנות אור, ואת כל המערכים של כל הכוכבים וכל המערכות כולם, והשמש מיום שנבראה ועד סוף העולם, והכל מדויק על אלפית המילימטר. תראה, תפתח, תראה, הוא יגיד לך מתי יש ליקוי חמה בעוד כך וכך שנים, על השנייה, ובאיזה מקום, באיזה גודל, מתי יש ליקוי הריח, איזה כוכב ייסע ואיפה יהיה התחנה שלו, והוא לאן יגיע. אני זוכר מזמן שאני ילדים, אולי 10 פעמים הפחידו אותנו, עומד כוכב נפטון להגיע לצנטרום של כוכב לוי, והוא יעשה לו בום 50 פצצות מגוואט של מה זה אטום? פצצת ממן, 50 ממן, וכל העולם היה משתגע. והנה הביאה יומיים לפני כן, עשה פנייה ימינה והמשיך ולא קרה כלום, והעולם אומר על מכונו. והנה הרמב״ם, הכל הוא כותב אותו, אומר הרמב״ם מפענו, הרמב״ם היה נשמת שמואל. שמואל הגמרא אומרת, היה אומר נראים לי שבילי דרכיעה כשבילי דנהרדעה. והשל אישי הוא רבנו תם, תקיף היה וחריף, הוא נשמת רבי יוחנן האמורה, הוא גישו של ריש לקיש. אלה השלושה, זכותם תעמוד לנו כל ישראל.